היום כל בית הוא מגודר, וכל חצר יש לה, אפילו השער לא נעול, אבל יש לה צורת הפתח, ויש כניסה. אז בתוך הבניין יהיה מותר לנו לטלטל. גם אלה שמחמירים היום, שלא מטלטלים ולא סומכים על העירוב מכל מיני סיבות, בתוך הבניין מדירה לדירה יהיה מותר לטלטל, כן, למחסן, לחצר, לגינה, אבל מחוץ לגינה, החוצה, מהגדר של הבית ולרחוב, כשהעירוב לא בסדר, אסור. ואם אין עירוב באותו עיר, אז גם מהבית החוצה אסור, מדלת הכניסה של הדירה. בתוך הדירה אין שום בעיה. וגם אם הדירה יש לה כמה מפלסים, כמה קומות שיש בתוך הדירה, הכל מותר, אבל דרך היציאות של הבית, לא משנה יציאה אחורית, יציאה קדמית, וזה בית משותף, ויש בעיה עם העירוב, אז יש, אנחנו נכנסים כעת לבעיה. יוצא שלנו כאן שלוש סוגים. כשהעירוב הוא בסדר, מותר לטלטל בכל העיר. כשהעירוב יש, אבל לא בסדר, בתוך הבניין מותר, אבל מחוץ לבניין אסור. זאת אומרת, מדירה לדירה מותר. כשאין עירוב בכלל, וזה מראה פה מדבר שאין עירוב בכלל, אסור לטלטל אפילו מחוץ לדלת. אני פותח פה את הדלת, לא מוציא כלום החוצה. וכן הדלת האחורית של הבית וכו'.
מה?
כן.
מה הדין אם יש שכן חילוני בבניין? מה מקובל על העירוב? הוא לא מקבל את זה בכלל, לא...
על מה אתה מדבר כעת? על...
על לטלטל בכניסה עצמה, מהבית לכניסה שיש עירוב שהוא לא טוב.
הוא לא עושה מה בכלל. לא עושה, לא עושה. זה בסדר.
הייתה שאלה, לא הבנתי.
טוב, בואו נתחיל את זה כרגע. עכשיו, אמר מרן, אני קורא את מרן. כל שאסרו חכמים לצאת בו לרשות הרבים, אסור לצאת בו לחצר שאינה מעוררת חוץ, מכבול וכאה נוכרית, דהיינו כליעה שיער שקלעה בתוך שערה. עכשיו, כאן מדובר, היה להם חצרות כמו שלנו, אבל החצרות שלהם יותר פתוחות. היו חצרות כמו שבשכונות הבוכרים ואחרים, שהיו יושבים שם, ויש איזו מרפסת ארוכה, ודירות דירות, ויוצאים מהדירות למרפסת ולחצר בפנים למטה. עכשיו האישה יכולה לצאת עם כבול ותוכנית, למה? כי היא צנועה, היא לא תוריד את הפאה באמצע החצר, יש שם שכנים, יש שם גברים, היא לא תעשה את זה לידם, וגם לבדת נשים. בתוך הבית אולי כן, היא מחליטה, היא מורידה, אבל בחוץ היא לא תעשה. ויש אומרים, בכל שאסור לצאת בו אפילו להתקשר בו בבית, אסור. אני אומר, לא, יש חולקים ואומרים שלא חלקו חכמים, שברגע שחכמים אסרו, כך כותב רשב"א, אז גם בתוך החצר וגם בתוך הבית יהיה אסור. כל שכן לצאת בו בחצר המעורבת, חוץ מקבול ותאה נוכלית. יש אומרים שהכל מותר לצאת בו בחצר אפילו אינה מעורבת. יש חולקים, זה התוספות, זה רבנו תם, הוא מקל פה. הוא אומר שכל אחד מהדברים האלה, אפילו כשאין עירוב, בתוך החצר מותר, מחוץ לחצר אסור. אומר מרן, מה אנחנו עושים? והידנן לשד ידן, נעזבו לצאת לכל התכשיטים, גם בחצרות. ויש שאמרו במדינה אסור, אלא שכיוון שלא ישמעו, מוטב שיהיו שוגגות ולא מזידות. אז יוצא שיש לנו כמה וכמה דעות בהלכה הזאת. האם מהדין מותר לה לצאת לחצר או אסור לה לצאת לחצר? כאן יש ויכוח הלכתי, דעת רבנו תם שמותר, דעת הרשב"א שאסור. ויש לימדו עליהם זכות לומר שהן נוהגות כן על פי סברה האחרונה שכתבתי, שלא אסור לצאת לתכשיטים לחצר שאינה מעורבת. ואז תדלת לנו רשות הרבים גמור, אבל לכל רשות הרבים שלנו כברית, לדינו כחצר שאינה מעורבת ומותר. זאת אומרת, יש עוד יותר, יש דעה עוד יותר מקימה, זה בא לתרומה, הוא טוען כך, טוען שכיוון שהיום בימינו אין לנו רשות הרבים גמורה, למה? שאין לנו 600,000 בוקעים בתוך העיר, אז זה לא נקרא רשות הרבים גמורה, אז מה זה נקרא כרמלי? תרגע שזה כרמלי זה דרבנן, אז הדין שלו כחצר שאינה מעורבת, בחצר שאינה מעורבת התירו לאישה לצאת עם תכשיטים או פאה נוכרית וכבול, ולכן יהיה מותר, לא שמותר לטלטל. יהיה מותר ללבוש כל מיני תכשיטים או כבול ופאה נוכרית ולחשנה אולי היא תוציא ותראה את זה לאחרים. אני עובר למרן, ומיהו? לבעל שיש עליה חותם לאישה, שאין עליה חותם לאיש, גם בחיה חתק, אבי כבלית אסור אפילו לבינה. הרי המשנה חלקה בטבעות, יש טבעת שיש עליה חותם, ויש טבעת שאין עליה חותם. טבעת שיש עליה חותם זה משמש לעבודה לגבר, שהוא קונה ומוכר, רוצה להחתים שטרות, להחתים מסמכים, אז הוא לא עושה עליו טבעת, הוא לא עושה עליו תכשיט, גבר אין לו מה לעשות עם תכשיטים. מה שיש לו טבעת ביד, זה כדי להשתמש בה להחתים את המסמכים שלו, וזה דרך הוצאה, זה אסור. ולאישה להפך. האישה אם יש לה טבעת שיש עליה חותם, זה לא, זה נקרא תכשיט. מה נקרא, מה יש לה שהיא הולכת איתו? זה טבעת רגילה. ולכן אומר מרן, טבעת שיש עליה חותם לאישה, ושאין עליה חותם לאיש, למה האיש, מה דרכו לקחת טבעת כזה? ממתי זה טלטול? ניתן בה היה פתת, זה אסור מעיקר הדין. וזה טבעת שיש עליה חותם לאישה, זה אסור. אין עליה חותם מותר לה, אין עליה חותם תכשיט. אבל יש עליה חותם, זה דרך טלטול, אסור. ולאיש הפוך. לאיש, טבעת שאין עליה חותם, כי אין דרך האיש לתבוש תכשיטים, גם איתם חששו, איתם לא יהיה כלי גבר על אישה. ניתן בה חייב חטאת, אבל כך מיד אסור אפילו לדינן. בואו נדון בכל מיני נתמר בחייב חטאת. יש מי שאומר, כן, זה דעת הרן. ויש מי שאומר שבזמן הזה שנהגו האנשים לצאת בטבעת שנעלה אותם, הרי זה להם כתכשיט ושרה. זאת אומרת, אחר כך השתנו הזמנים, וכיוון שבחול היו הגבלים גם כן לוקחים טבעות, לוקחים עם טבעות בתוך תכשיטים, כמו שעוני יד וכדומה, למשל שעוני יד לפני 100 שנה בארצות המזרח זה לא היה קיים. זה היה נקרא טלטול. היו לוקחים שעון כיס, וגם שעון כיס בשבת לא היו לוקחים אותו. לא יוצאים אותו. כי זה טלטול, דרך טלטול בכך. ושעון יד לא היה מצוי, כיוון שרק אישה הייתה הולכת עם שעון יד. גבר שהיה הולך, היו צוחקים עליו. הוא היה עובר מטעם לא הכיר לגבר. אחר כך, שבאו הבריטים בכאן לארץ, הייתה מלחמת העולם הראשונה, הצרפתים, הבריטים הגיעו למזרח התיכון, הביאו איתם כל מיני מודלים של האירופים, ששינו את התרבות. אז השתנה, העולם התחיל להשתנות. אז גם כאן אומר שכיוון שהתחילו גברים ללבות, לענות טבעות, אז זה תכשיט ושווה. כפי זה אפשר, זה כיוון שנהגו עכשיו אנשים לצאת בטבעת שיש עליה חותם, וראינו נשים גם הולכות עם טבעות, עם חותמות, הרי להם כתכשיט ושווה. או מכל מקום, אומר מרן, עדיין אל תתיר את זה לגמרי, צריך להזהיר אנשים שלא תצאנה, אלא במחתים שהן צריכות להעמיד כיצוריהן ולא יותר. זאת אומרת, היו שמים סיכות כדי להחזיק את הקשר עם הכובע הרדית שלא ייפול, או הכפל של הבגד שלא ייפתח, אז עומדים אותו ומחברים אותו לסיכות, מחתים. זה מותר. ולא יותר מזה, זאת אומרת, לא יקחו טבעות שיש עליהן חותמות וכדומה. כי בזה שאין להן תועלת או, ישמעו להאמין. למה הטבעת שיש לה חותם, איזה תועלת יש לה? בשלמה הטבעת שאין עליה חותם זה תכשיט. כל שאר התכשיטים שאמרנו, אפילו כאן למעלה, כבול ופענוכי, זה דרך מלבוש או דרך תכשיט, אז זה בסדר. אבל דבר זה שאין עליה תועלת ואסור לקחת את זה, נסביר להם וישמעו לנו ולא ילכו עם זה.
אבל
הרב,
שווים היום.
מה זה?
האם זה שווה, יש
להם... היום מה? מה?
היום...
על מה אתה מדבר? לא הבנתי.
טבעת בין חותם ושם בחותם היום זה
אותו דבר. אין לנו היום טבעת שיש... לא, היום לא קיים טבעת שיש עליה חותם.
אז אותו דין יוצא לפי זה.
היום זה טבעת טבעת. אז טבעת יוצא, שטבעת זה לתכשיט, יוצא לפי זה שמותר, גם לגבר, גם לאישה. כן.
אבל
רק
כותב,
מותר
שיהיו שובבות והיו נזילות.
כן.
נכון,
מתי
אומר את זה,
תקרא לזה, מתי
אומר
שאתה תוכיח? זה בדרבנן, כל איסור דרבנן. כשאתה יודע שאם אני אוכיח אותם הם לא יקבלו ולא ישמעו, אז אני אומר מותר ויהיו סוגגים ועד יהיו מזידים. ועל ידי זה שאני אוכיח אותו, הוא יעבור עד אוכיח תוכיח, שזה דאורייתא. ואז יהיה יותר גבוה. דוגמה, בבית הכנסת, מדברים. אז תוכיח פעם שנייה, פעם שלישית. אתה רואה שזה לא עוזר. ואתה רואה שהם לא שומעים, אסור יותר להופיע. או כאשר אתה בטוח שהוא לא ישמע, כשאני רואה אדם מחלל שבת בפרהסיה, ואני צועק עליו ברחוב שבת, מה, הוא יעצור את המכונית וירד ממנה? בפרט בכביש מהיר? לכן אנחנו פטורים במצוות תוכחה. אחרת, זה בעיה. אדם רואה מישהו מחלל שבת, כאילו אני חיללתי שבת. לא הוכחתי אותו. כי יש דין ערבות, כל ישראל ערבים זה לזה. אז בגלל מוטב יהיו סוגגים דעלי ומזידים, וגם דווקא סוגגים מזידים, אלא מטעם שהם לא שומעים. יש כאן עוד דין. שמתי מצווה להוכיח כאשר הוא ישמע. אבל הגמרא אומרת, בסוף שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. רבי אברהם אזולאי הסביר את זה קצת יותר. הוא כותב שהאיש הזה, כשהוא עושה עוון, ואתה רואה אותו עושה עוון, יש עליו מידת הדין, אבל מידת הדין היא חצי, מידת החסד חצי. למה? ספק יודע, ספק לא יודע את הדין, גם אם יודע את הדין, ספק יודע את החומרה של האיסור, ספק לא יודע את החומרה. אבל אחרי שאתה מוכיח אותו, אתה מפעיל עליו את מידת החסד. אז למעלה בשמיים, מידת החסד באה ותוקפת את מידת הדין. והיה, אם הוא קיבל, אז מידת הדין למעלה נכנעה. אבל אם הוא לא קיבל, מידת הדין למעלה גברה על מידת החסד, עשית יותר גרוע. אז מוטב שהיית שותק, זה כמו אחד שיצא למלחמה והפסיד. אז מוטב אשתו, כך כותב רבי אברהם, אז זה אתה. אחרי זה כל מקרה שאתה יודע שהוא חצוף ויעשה יותר גרוע, שותקים. פעמים אתה רואה, שומע איזה חצופים, מדברים על רבנים גדולים, מסדים אותם, מקללים אותם, אוי לאוזניים שכך שומעות. אז זה אמרו אוי לאוזניים. אבל אתה יודע שאם שזה אדם חצוף, אתה יודע שהוא, אם אני אוכיח אותו, הוא ידבר יותר ויקלל ויחרף וגדף, אז אסור לך לדבר, תשתוק. רק תגיד לאחרים שאסור לשמוע אותו, תגיד להם את זה בשקט. זה הגמרא אומרת, יש פסוק אחד משלי, יש שני פסוקים שנראים סותרים. פסוק אחד אומר, ענה כסיל כאיבדתו. פסוק שני אומר, אל תען כסיל כאיבדתו. שבה הגמרא כאן ששומע, כאן שלא שומע. יש כסיל, יש שני מדרגות, שני סוגים. כסיל ששומע, שישמע, אז ענה כסיל כאיבדתו. אבל כשאתה יודע שזה כסיל שלא ישמע, אל תען כסיל כאיבדתו. כן.
מה שהיה לפני כמה שנים בבר אילן, אז אנשים כאן...
במה?
בבר אילן,
יש בר אילן.
בואו הרבה אנשים...
לא, שם זה לא בגלל תוקחה, שם זה דין אחר. שם בגלל שהם הפריעו לתושבים. שם זה משהו אחר, שם זה כמו שאחד בא לך הביתה ומחיש לך, פותח לך מוזיקה. אז אני זה מטריד אותי, זה לא בגלל ששבת או לא שבת. אני רוצה, אני אומר לו, אדוני, אני רוצה לנוח, אני היום בבית, אני פה עם הילדים, אני מתפלל, אני עושה סעודות, אתה מפריע בי. מה שהם עשו שם זה לא בגלל שבאו להוכיח השבת. אם רוצה להוכיח השבת, אז אין לדבר סוף. בוא נצא לכניסה מהעיר, בוא נחסר מקומות שאנשים מחללים שבת, ונתחיל להוכיח.
עד כמה מותר לעשות שמישהו מפריע לך? עד כמה אתה יכול להגיד עצמך?
עד מה שאתה יכול, מה שאתה יכול, מה שאתה לא יכול, אתה פתור. כי אתה צריך לשבת בשבת עם הילדים, המשפחה, לשיר איתם, ללמוד איתם, צריך לישון, צריך לנוח, צריך להתחלל בכוונה, ורוצה לראות רכבים נוסעים לידי, יש בזה עניין.
מה?
כן.
מה שטענו שבדבת יש איסור של לנסוע בשבת, אז לכאורה לא ילבש, רואים מכאן שבאמת אין את זה, כי גם הגברים הולכים.
לא. סליחה, תן לי לתקן. הרי מה השתנה פה בסעיף, מתחילת הסעיף לסופו? תחילת הסעיף דובר שלא היו נוהגים. אז כשרוב העולם לא נוהגים ובא איזה גבר ושם טבעת, אז באמת הוא עובר על אויה כמי גבר. אבל כאשר רוב העולם או רוב אותה עיר או רוב אותה מדינה נוהגים כן ללכת עם טבעת, הוא לא עושה איסור. אותו דין עם ראי, תפתח שולחן ערוך יורד דעה. אסור לגבר להסתכל בראי. למה? זה מעשה נשים. ואם מסתכל, עובר אויה כמי גבר על אישה. היום בימינו שכולם מסתכלים בראי, ועוד אין כוונתם להתייקות, אלא כוונתם שאולי יש עליו איזה רבב, איזה נוצה, איזה לכלוך, או משהו תלוי לו בשפם של כבוד, כבוד הבריאות, אז זה התירו. כך יצא, על אותו משקל. לכן, מחילה, כל, תדע, כל הלכה, ואיפה שאתה רואה מחלוקת בהלכה, צריך לדעת את הטעם של ההלכה. כשאנחנו נדע את הטעם של ההלכה, נוכל להבין מה כן ומה לא, מתי ואיך. כן, טוב.
איך אפשר לדעת מה
יאמר עליך? יפה, 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 זה עוד לא עשינו. לא עוד לא עשינו, יש פה קובץ של דעות שונות שמרן אסף את כולם. אז איך מרן התחיל? מרן התחיל בסתם, אחר כך התחיל ביש, 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 נכון? ובסוף הוא דיבר בסתם עוד פעם. אז מה יש לנו כלל? סתם ויש, הלכה כביש. יש ויש, כאן יש
ויש.
סתם ויש, סתם ויש, הלכה כסתם. כאן יש ויש, הלכה כביש. אבל בסוף יוצא שכמו הביש האחרון. ביש האחרון, ובסוף הוא הוסיף את דבריו. שים לב, ומיהו, ובסוף הוא כותב מסקנה. ולפי זה, אפשר בכבר שנהגו עכשיו אנשים יוצאים לטבן ששלח אותם, הרי הוא להם כתכשיט ושרת. בכל מקום צריך להזהיר. אז הנה, הוא כתב את המסקנה שלו. מה שהוא כתב בסוף, זה המסקנה. המסקנה, שכיוון שהם נהגו לצאת, יש נשים כאלה, וזה נקרא תכשיט, זאת אומרת, אפשר לשנות את המצב על ידי שכך המנהג של המדינה. אבל אתה תזהיר אותם שלא יצאו עם זה, כי אין להם בזה תועלת. כי אתה יודע שישמעו. זאת אומרת, אם אתה יודע שלא ישמעו, אל תוכיח. אבל כשאתה יודע שהם ישמעו, אז אתה תוכיח. כן, זה סעיף יוטט. צריך להזהיר.
צריך להיבהר.
להזהיר.
להזהיר לנשים שלא יתגלו, מה חג'י שניתן חג'ו או אוקסון. לשום סעיפים. אלא אם כן ניתן מערב שבת, חידו ועבודו לשם כך.
כן, אומר מרן, צריך להזהיר לנשים שלא יתקלו מחט שניתן חודה או קצה לשום בצעיפים, אלא אם כן ניתן לערב שבת, חודה ואו קצה לשם כך. יש לנו כלל בשבת מה שמותר לטלטל, דבר שהוא קני, ונקרא קני, ועדיין הוא תורת קני עליו, מותר לי לטלטל אותו. אבל דבר שהוא אינו כלי, אפילו שהיה כלי, התקלקל, אסור להתלטל אותו. לדוגמה, תלית קטן, כשהוא כשר, מותר לי לגבוש אותו ולתלטל. ברגע שנפסל, הרי אסור לי גם לגבוש אותו, אסור לי לגבוש אותו, אסור לי מלא גם לתלטל אותו. מלא אסור לצאת איתו בשוט הרבי. עכשיו המחת הזאת, אם יש לה את החוט שלה, אז היא משמשת למשהו, נשבר החוט שלה, או התעקם, היא לא משמשת, אסור לצאת. וכן, סיכת ביטחון, יש לה את הסוגר, בסדר, הסוגר שלה איננו, אי אפשר להשתמש בזה. בא מרן ואומר, אלא אם כן, מתי כן אני יכול להשתמש? שיש לי כלי שבור, ומראש אני שומר אותו בשביל איזה צורך. כמו שהגמרא אומרת, יש לו חרס שבור, צלחת חרס שנשברה. והוא לקח את השבר של הצלחת, והוא שומר, ומה? וחסות את הכוס. לצור על פי צלחיתו. הוא שר הוא בלילה, צמא, יש לו כוס של שתייה לפניו. והוא לא רוצה להשאיר משקה מגולה, לוקח את זה ושם את זה על המותר. אז הוא מראש מכין את זה, או אבן, כמו שמרן לוי, אבן, האבן בחצר, אסור לטלטל אותה. אבל אם האבן עומדת שם כדי מראש, הוא שם אותה בשביל לתפוס את הדלת, או להחזיק את הקערה, בזמנם הקערות היו ללא תחתית שטוחה. אלא הכל היה כעור, בגלל כך הכל היה מתבשל טוב, מהצדדים גם, כל הצדדים היה מתבשל. היום זה למטה, למטה נשרף, והלמעלה לא בשל. נכון? לכן גם המוח יוצא חצי מוח מבושל, חצי לא מבושל. עדים, הכל עדים שם. אז פעם היה הכל כמו שצריך, החום היה הולך באופן שווה אצל כולם. תראה כמה בזמנו, אם אתם זוכרים, לפני 40 שנה השחילו כלי הנרוסטה. וכל הרופאים אמרו לא להשתמש בהם, השתמשו באלומיניום. למה? הנרוסטה אין לה אחידות של החום. אז האוכל, חלק מתבשל טוב, חלק פחות, ואז הוויטמינים וגם המלוקלות, איך קוראים לזה?
מולקולות.
הם לא... יש שם אינטגרציה. אוטומציה, יש שם בעיה. אז אמרו שהאלומיניום הרבה יותר טוב. אחר כך התחכמו, אלה שמו, היצרנים שמו איזה חומר, שכבה נוספת, וכאילו, הכל זה עבודה, כאילו. אז אתה רואה, אז היום העולם השתנה, רוצים אחרת. פעם היו חיים בצורה יותר מתוקנת. אז שוב, האבן הזאת, יחד אותה מהר שבת, אפילו חשב עליה, מועיל. מועיל ואין בזה שום בעיה. לכן חול שיש לו בחצר, חול שיש לו בחצר הוא מוקצה, אסור בשבת להניח אותו. אבל צבר אותו החוצה, בחול צריך שיצפור, יעשה איזה פעולה, שיעשים בו מחיצה, הוא יערום אותו הצידה, ואז אם התינוק נחלך, או שמן או ציפורים באו עשו תינוקת, הוא רוצה לקחת החול, לחסות את הזבל, מותר בשבת. כיוון שזה מיוחד בכך.
השם כלי מתבטל מטלית קטן שנפסלה, בגלל הבעיה ההלכתית?
יופי, יופי, יופי.
או שאני יכול להשתמש בזה גם במשהו אחר?
אמת.
למה השם כלי מתבטל?
לא, אז אני כעת משנה את המהות שלו בשבת, אני לא יכול לשנות. אני יכול לשנות את המהות שלו מערב שבת.
לא, מערב
שבת אין בעיה. אבל כאן שהוא נפסל ובשבת נפסל, או שנודע לי בשבת שהוא נפסל, כי אסור לי, זה מצד ההלכתי, ולא מצד כלי. מצד כלי אני רוצה לבוש אותו להתחמם, אז תגיד אסור לי לבוש אותו, כי זו רגע של ארבע כנפות ללא ציצית. אבל בהנחה שנגיד, יניח אותו בלילה, בלילה לא חיה בציצית. ילבש אותו בלילה כדי להתחמם בו, זה עוד בגד, וכדומה. אז לא מדין, זה מדין ההלכתי. ההלכתי הוא שמנע ממנו. אני מוכן, אבל זה אריהו דרבי עלי, כן. יש דבר דומה, יש את זה בין... כן. יש את זה בעוד כמה דברים ראינו שיש את ההבדל הזה. יש גם את ההבדל הזה שהרעבד מחלק בהלכה הידועה, שאם אדם קרא קריאת שמע במקום שאסור היה לו לקרוא. אם צריך לחזור ולקרוא. הרמב״ם לא חילק, אבל הרעבד מחלק בין בית הכיסא ובית מרחץ לבין, להבדיל, בית הקברות. הוא אומר מה ההבדל? בית הכיסא ובית המרחץ זה אסור מצד הדין פה לברך כי המקום ההוא מתונה. איך אתה מברך? ברכת, קראת קריאת שמע, לא יצאת אליך. אתה יוצא משם, אתה צריך לחזור ולברך. אבל לבית הקברות זה לא מטעם שאסור לי פה לברך, המקום הוא בסדר, הבעיה שעשית דבר לא נכון. מה עשית דבר לא נכון? שברכת בפני המת ועשית לועג לרש. עשית לועג לרש, בגלל זה לבד, אני לא אכנוס אותך, אז קריאת שמע אינה כן שתחזור אחר כך לקרוא, אבל לברך עוד פעם ולהגיד לך לחזור ולברך, לא. הוא יצא ידי חובה, אבל הוא עשה לו כהוגן, הרמב״ם חולק עליו. הרמב״ם אומר, אין פה חילוקים, אין פה כלום. הוא עשה איסור, חכמים גזרו, וכך כותב הכסף משנה, שלהיות בעבר על דברי חכמים, אנחנו קונסים אותו, ואומרים לו לחזור. עכשיו, יש לפעמים, תלוי מה הסיבה, מי הוא, מאיזה צד. יש הגדרה בגמרא, אריהו דרבי עלי, הוא יכול לעשות את המצווה. יכול לעשות את הפעולה, רק יש איזה דבר שמונע, כאילו הרגה פה נמצא, הוא אומר לו, הוא, אל תעשה את זה, אבל מצד עצמו הוא יכול. יש שגם הוא מצד עצמו לא יכול, שהוא פטור מעיקר הדין, או שהזמן לא מתאים.
לא.
כן. בנוגע
לאיחוד
הזה
שמייחד את
האבן,
כמה זמן זה יכול
להכין? לכל החיים. החיים שלו והחיים של האבן.
פעם אחת
זה מספיק כל הזמן? מספיק פעם אחת, ולא, אתה לא ראית בטבריה, בצפת, בכל המקומות, לא ביקרת פעם, יש להם אבנים כאלה, שמים ליד הדלת. מחזיק את הדלת. הם לא מאמינים, לא ברב בריח, לא בתופסן, לא באף אחד. הפעם המסעיות, אתה לא זוכר, היו שמים להם אבנים. הירידה, מתחת הגלגל, אבנים.
לא, אבל חלק יצא חוק, שלא אבנים, הם שמים להם מסד הראשון חתכת עץ
מיוחד לשים, הרי הוא כסף. זה מתוכנן, זה בנוי על הכלכלה. עיין מלחמת עיראק איראן. זה הכל ככה, אתה יודע, קוויית מעיראק, הכל על אותו משקל הולך.
אני עבדתי מבחונות, אז אני יודע, יש היום מקרים במכונית, לנהג שם זה במהלך, וגם מושכת המהנדרקס, והייתה נקודה שם בתיבת היוחים, שהיא הייתה מנטרלת את זה, ואותו היה יורד. לכן שמו את זה לידה.
שבת שלנו. אז איפה אנחנו? סעיף יוטט, אני חוזר עליו. צריך להזהיר אנשים שלא יטלטלו מחט שניתן חולדה או אור קצה, עשו בצעיפים. ואם כן ניתן מערב שבת, חולדה ואור קצה לשם כך, אז מה אם ניתן מערב שבת? ניתן מערב שבת והיא הסכימה. ולעתה הייתה שאפילו שאין איזה חול ועוקץ, היא תשתמש, ויצא מתורת כלי, אבל היא בשבילה היא עשתה את זה תורת כלי. איפה ראינו? יש מוקצה לעשירים, לא מוקצה לעניים. ככה הגמרא אומרת. יש לנו מוקצה. שבת הייתה לאירוע, הייתה דעתו שאפילו רק להשתמש בו, אין בזה בעיה. כשהייתי מי שדן פעם בלב שבת, היה לו אורח, נפק לו בדלת, רוצה לישון, חוי, קר. עכשיו לא היה מספיק סמיכות בבית, אז לוקחים מעילים, לוקחים זה. לא היה לו איזה סמכתותים בבית, הסמכתותים האלה מוקצה. הם עשויים בשביל, או לפעמים לסתום חורים, או לנגב לכלוך וכדומה, ובשבת זה לא, אין מה לעשות עם זה. יש כאלה שמייחדים את זה גם בשבת, שאם בשבת יהיה איזה לכלוך, אז ייקח את הסמכתותים האלה וישתמש בהם. האמת שמעיקר הדין אין לזה כל כך מוכר. הוא יסתפק לקחת את זה, לשים על השמיכה כדי שיהיה לו עוד דרי. תמיד הכימאים אומרים שכמה שתעשה, כמה שכבות זה יותר טוב. עדיף משמיכה אחת עבה, שלוש שמיכות דקות שוות שמיכה אחת עבה. למה? שהשמיכות האלה, כל שכבה, אז יש לה בידוד. באמצע נכנס אוויר. לפי הקבלה זה מסתדר יופי. לפי הכוונה, רבנו הרי אומר, שלכל כיסוי יש לו אור מקיף שלו. אז כל סמיכה יש לה אור מקיף שלה. אז האור מקיף שומר, ועוד אור מקיף, ועוד מקיף, אז שומר אותך מהקור. אז ככה הם אומרים, עכשיו לשים כמה סמרטוטים, וכמה סמרטוטים זה הכי טוב. למה הם סמרטוטים? חתוכים, קרעים, קרעים, ואז יש הרבה בידוד שם, וזה באמת מחמם, זה שומר חום. הוא שאל מה הוא לעשות כן בשבת. לא, למה משום הקור, זה כתוב בהלכה, הכל חולים אצל הקור. קומות הקרים, בפרט במקומות הקרים, זה נקרא חולים, ובחולים זה כאן, לא, כל האיסור הוא דרבנן, לא יהיה איסור. וגם האיסור הזה עומד בספק, לפי מה? אז למה הוא מחזיק בבית הסמרטוטים האלה? יש כל מיני שימוש, שאם יצטרך להשתמש בהם, לעשות בהם איזה משהו, או לבדל, לפעמים רוצה לעטוך בזה איזה חפצים, בקבוקים, או כלים שבורים שרוצה לה, שלא יישברו, רוצה לנסוע איתם, אז לוקח, עוטף בהם וכדומה, או משתמש בזה לנגב כל מיני לכלוכים שיש, מה, בשבת לא הייתה, לוקח, שם את זה שם, נגיד. אז אין בזה מוקצה דווקא. אשכנזים מחמירים בזה יותר. מוקצה, מוקצה, כל מוקצה, מוקצה, גמרנו לא נוגע בו. כן, בכבוד. סעיף כך.
הבנות הוא כתנות
שמגבים, כדי שזה לבין הזנים, שזה יהיו, שזה שמי קדמו מקווים, לפי גם קטנים. מותר לצאת בהם, הוא עדיף, אם יותר קטנים ואותם יקרים, שמותר לצאת בהם, אם אדם צבעים, אבל הם צבעים עצוב. כן, עכשיו אלה ילדות קטנות, כמנה עמה קטנות, למה? גדולות, יש להם עגילים, אבל קטנות, היו עושים להם חורים באוזניים. איך שהם היו קטנות, כדי שלא יעשו בעיות, גם העוף שלהם רך, מהר נהיה, כמו ברית מילה, ברית מילה ידוע. כמה שהוא קטן יותר, פחות צער יש לו. רק כשגדל, לעשות ברית זה קשה. אז הבנות קטנות נפקה מינה שיש בעיה, למשל עם המגן בברית, להלכה. שלתינוק בן 8 ימים, אז שמים לו את המגן לפני הברכה, ומיד, וצריך שהמורה יהיה זריז. לפעמים יש מוהלים, אגיד לכם את האמת, קשה מאוד לראות, אכזרים. או יותר מאכזרים, הם טיפשים. אין להם, המוהב צריך מאוד לחוש את הילד. מה הילד, איך הילד מגיב. צריך להרגיש אותו. עכשיו, זה שהוא שם לו את המגן, הוא עוצר לו את כל הדם בכל הגוף. מי שסנדק ותופס את הילד, מרגיש, יכול לדעת מה, הוא יכול לקבל הלם מזה, שמשמו. או להגיע אפילו לדום לב, שמצילם. זה לא פשוט. קבל הלם. האם יש תינוק שמגיב בפתאומיות, לפעמים צריך קצת לעשות את זה לאט לאט בעדינו. עכשיו עושה את המגן ומיד מברך וחותך אותו, לשחרר אותו. אבל בגדול כל הפוסקים כותבים, שלא ישים מגן. למה? זה כואב מאוד וזה השם ישמור, זה גם כן יכול לעשות לו צדה. אלא מה? יברך ובסוף הברכה זה לא יפסק. שם חששו להפסק. כאן זה לא יהיה הפסק, בגלל שזה סכנה. אחרי שסיים את הברכה על המילה, תשים את המגן ויחתוך. זה צריך זהו. לכן צריך, כל הדברים האלה צריך חוכמה. ולמה? בגלל שאצל קטן זה הרבה יותר קל. אבל שהוא גדול יותר, זה יותר קשה.
אלה שדופרים...
אלה שאין?
אלה שדופרים עם אחד ומפרידים את העורף.
תופרים? מה תופרים?
מפרידים.
תוקרים.
דוקרים.
לא, הם לא דוקרים, הם מפרידים. הוא עושה הפרדה של האור הדק, אבל שיעשה את זה ליד סמוך לברית, לא לפני כן. יש מוהלים גם... בו, הוא עושה את זה קודם. אני כמה פעמים ראיתי, הביאו את התינוק והעורלה שלו הייתה נפוחה, שם יצילנו, שם יצילנו, כמו כדור פינג פונג כזה ככה, ודם מדממת. עכשיו זה כואב לא נורא, כי זה כבר נפח לו וכאב, דימם, הוא עושה לו צער גדול, זה איסור גמור. כל הפוסקים אומרים שאסור לעשות צערה דינוקה. צער של התינוק הוא קשה מאוד, זה אסור. אבל הוא צריך לעשות את זה סמוך, ממש לפניכם. יעשה לו את ההפרדה, ואז יעשה את, את המילה. זה יקל עליו. אז מה אמר, בנות קטנות שנוקרים עוד מהם, תדע עוד כלל גם כן, אל תיקח אף פעם רב לעשות ברית. רבנים לא מתאימים בברית מילה. אני אומר לך את זה באחריות. אחר מורדה גם צועק על זה. לברית מילה צריך לקחת מוהל אומן, לא רב. הם לא יודעים לעשות ברית, הם עסוקים, אחד עסוק בברכות, אחד עסוק בהלכות שלו, אחד עסוק בתלמיד ששאל אותו שמה איזה שאלה. והילד צובל, זה עסוק. או שהוא עושה את הברית לא כמו שצריך, לא טוב. כן, הבנות קטנות שנוקרים אוזניהם, כדי לתת בהן נזמים כשיגדלו. אז עכשיו, שלא יסתם החור, מה הם עושים? יש כאלה היו שמים סרוכים שם, אבל מה סרוך? היא תפס לה. שמים קסמים. איזה קסם? קטן כמובן, לא דוקר, ושמים אותו במקום עגיל. כשיגדלו, מוצאים את הקסמים האלה ושמים להם במקומם את העגילים. ואמרה, מותר לצאת בהם. לא שהקסם הזה הוא זמני, מותר. אז נפקא מינה, כמו שאמר למעלה, שן תותבת. מותר. ואני לא חושש שהיא תוציא את זה. למה מי יוציא את השם שלו באמצע הרחוב? וגם לא שייך. לכן כל מיני דברים שהיו שמים מרכיבים על הגוף, הוא הדין גם משקפיים. זה הדין, מכאן למדנו גם את הדין של המשקפיים, מכאן תלמד שאר הדברים. פרט המשקפיים של היום שהן תפוסות טוב על הפנים, שלהן גם מקום על החותם וגם מהאוזניים. פעם זה לא היה ככה, היה רק על החותם. תלוי, ככה חתיכה. וגם לא תמיד האדם היה הולך עם המשקפיים, רק שהיה רוצה לקרוא. היה שם אותם חצי, חצי פה, חצי שם. אז זה, יש חשש שיפלו, או יש חשש שישלוף אותם וילך איתם בחור. אבל היום בימינו אין חשש, משקפיים של היום הם בסדר. יש עדיין נשארו בודדים בבני ברק, שבשבת יש להם מאחורי המשקפיים שרוך. הם הולכים עם זה, אבל לא צריך. יאללה, אחד לא צריך. אז הנה פה, לא יהיה יותר מזה. קסמים מותר לצאת בהם. ועדים נותנים חוטים לאותם נקבים שמותר לצאת בהם. ומה? בתנאי שאינם צבועים. למה? שאז היא לא תוציא. כי אם זה צבוע, אז תגיד לה, תראי לי את הסרוכים שיש לך, היא תוציא ותתחיל להראות לה איזה סרוכים היא קטה, מה היא שמה, מה היא זה, וזה אפשר לשלוף את זה בקלות. זה לא קשור. זה לא כמו שם, היו סרוכים שקלועים בסערות של הראש שלה, אז זה קלוע, היא לא תפתח את הקליעה באמצע החומה. שתתחיל להתיר את כל העצמה, היא לא תעשה את זה. אבל כאן שהסרוך הוא מושחל, בתוך הנקב של האוזן, בזה אין, יש בעיה אם זה צבוע, שהיא לא תבוא להראות את זה לחברתה. כן, צריך, וזה זה יורד טוב היום, בלב הכי לא עושים את זה, היום כבר שמים להם זהב. הגילים מחומר שלא עושה איזה חומציות, ולא עושה איזה דברים שהם לא בסדר. כן, יש לו, כן, הוא הביא שבגלל שזה, שדין משלפה, הוא אומר, והלא, אז למה הגילים כן מותר? למה הגילים עד רבה, וגם יקנו לה הגילים חדשים ליום הולדת. תראו את החברה שלה, תגיד, יא, איזה הגילים יש לך, אולי תוציא את הגילים, אם תוציא את זה, אז מה? זה אומר שאני חוטים שקל יותר להוציא אותם מנזמי האוזן. איך אומרים התוספות? שאת החוטים בקלות מוציאים, אבל העגילים זה קצת קשה יותר. אז זה לא כל כך מצוי. מיעוט רק יעשו את זה, ובשביל מיעוט חכמים לא גזו. יופי. ואומר דווקא בנות שדרכן מגלות אוזניהן, מה שאין כנשואות שאין דרכן מגלות אוזניהן, אפילו צבעים מותר. אז זה תלוי, יש בזה ויכוח מסוים. כלומר, למדנו שיש הבדל בין נזם של האף לנזם של האוזניים, שזה עגילים. של האוזניים, כיוון שהנשים הנשואות אז היו מכסות גם את האוזניים. לא היה מצוי. למי הייתה מתקשטת? לבעלה הייתה מתקשטת. אלא עם כל מיני תכשיטים בגוף. ידיים, רגליים, צוואר. זה היה... אמרה אומרת שיש נס שאנשים אוהבות תכשיטים. שלבעל יש לו במה לפייס אותה. אחרת הייתה בעיה. כמו שפעם אמר הרב בן ציון, יש לנו נס, עשה לנו הקדוש ברוך הוא שהרופאים אוהבים כסף. ואפשר לשחד אותם. אחרת היינו בבעיה.
יוצאת אישה
רעולה, תבוש מעט. עוד אחד, כן.
יוצאת אישה רעולה, והיא מוטפת עד כל ראשה, חוץ מהפנים.
כן, עוד אחד.
יוצאת בשבת על אגוז ועל אבן שיחדו לכך, ויוצאת בו. אבל על מטבע אסור לפרוף בשבת, ללא בה טלטול הוא, ולא מענה בייחוד. ואם
נפרה
עליו
בשביל
שבת,
מותר
לצאת בו בשבת.
כן. יוצאת אישה רעולה, והוא שמעטפת כל ראשה חוץ מהפנים. צריך לדעת שהמנהג היה עד זמן מרם, בכל ארצות המזרח, שאנשים היו הולכות עם רעלה על הפנים. כך כותב הרמב״ם. הרמב״ם מגנה את מנהג ארץ אדום. באירופה, שאנשים היו הולכות שמה פנים מגולות.
יש בטורקיה, היום עדיין
הולכות. בטורקיה, תבנה לך בעיר העתיקה. יוצאת אישה רעולה והיא שמעטפת כל ראשה חוץ מהפנים. אז מה זה, מה פירוש יוצאת? אז שמה את הרעלה. תגיד שיש חשש שהיא תפגוש את החברה שלה ותרצה לדבר איתה, אז תגלה את הרעלה ותלך עם הרעלה ביד ותטלטל אותה, לא חוששים. למה? שהרעלה הזאת לא הייתה רק על הפנים, אלא מעטפת כל ראשה חוץ מהפנים. זאת אומרת, על, מה זה הפנים? העיניים. חצי הפנים מכוסה, חצי הפנים מגולה. אז כמובן שזה מגולה, הפנים מגולים, אין חשש שהיא תוציא את זה, כי היא עוטפת גם את הראש. כך זה, יש רק ראשי מתקן את הגרסה חוץ מהעיניים. כי אז זה יובן, מה הכוונה? אז מה זה רעולה? והיינו מתפחת, היינו רעלה, מה נפקה מנה פה. ומדובר בכיסוי שהייתה מכסה, שמכסה גם את הפה. ככה היו היום מכסים. גם היה אז, רמב״ם כותב, שהיה דרך ארץ, גם הגברים שהיו הולכים, זה כמו ביפן, היו שמים תחבושת על הפנים, על הפה. כי הוא מדבר עם השני, שלא הייתה זרוק על השני. והרמב״ם היה נזהר בזה. הוא מעצמו שהיה מדבר עם המלך, היה לו מטפחת שהיה קושר אותה על הפה. שבאו הרשעים המוסלמים, קינאו בו, אמרו למלך שהוא עושה את זה, הוא אמר שיש לך ריח רע מהפה, זה יכול לסבול את הסירחון שיוצא ממך. אז הוא גזר עליו ללכת לכבשן האש, שלח אותו בשליחות, הוא לא גילה לו מה, ובדרך הרמב״ם מוזמן לברית מילה. והלך, עשה את המילה וניצל. זה ששין עליו, הוא הלך ונשרף במקומו. אז מכאן רואים, היו נוהגים, ככה היו נוהגים ללכת, גם הגברים היו נוהגים. או כשהיו לדבר, היה שם יד, כדי שלא יעוף. לי פעם ראיתי קורא בתורה, היה מפחד, היה עושה כך. טוב, זה היה מצוי אז, בזמנם, הדיו היה דיו אחר, היה דיו אמיתי. הדיו הזה היה נמחק, אם ייפול עליו טיפת מים או טיפת רוק, היה נמחק. כמה פעמים קרה, שבבית הכנסת, מיין שני, פעם זה לא תורה, יש דיבוק. קראו בו במניין ראשון, היה בסדר. במניין ראשון, אומר, אני יודע, היה בסדר, לא היה דיבוק כזה. ברגע, אז קורא בתורה, אף רוק מהפה שלו, על הדיו, והמיס אותו, ואז הדיו שלהם היה, לפרט הדיו הספרדי, היה הבדל. היה שלוש סוגי דיו. דיו ספרדי, דיו אשכנזי, דיו תימני. היה עליו השלום, הרב יחיה נהרי. הוא היה בשכונת שערי פינה, הוא היה מייצר דיו, והיו באים מכל המקומות לקנות ממנו, אפילו מחוץ לעיר, מבני ברק, מכל המקומות. כל אחד היה צריך להביא בקבוק, אז לא היה בקבוקים, היה בקבוק של קופת חולים. בקבוק אחד של קופת חולים היה עושה 10 לירות אז, הרבה כסף. אז היה שואל, מה אתה רוצה? איזה דיו? אני מסתכל לפי הפנים, הוא יודע. פנים זה... אז דיו, היה דיו התימני, זה היה אסלי אסלי, זה דיו פחם. ממש צבע פחם. הדיו הספרדי היה מעורב, קנקנטום, עם קנבוס וזה, שחור. הדיו האשכנזי, יש פה לקה. והלקה גם הייתה מתנדף והיה מתייבש. ואז אצל הספרדים פה, מעולם לא השתמשו בדיו הזה. אתה תראה ספרי תורה עתיקים של הספרדים, אתה רואה דיו שחור שחור. תיקח בצפת, בטבריה, תפתח את הספרי תורה, הדיו בצבע שחור כמו בחם. עכשיו, דיו כזה באמת יכול לפעמים להיגרם. בפרט, שאם הקלף הוא משוח, יש עוד יותר בעיה. הקלף לא משוח, אז זה נכנס, נבלע בתוך הקלף.
סופג.
כן, סופג. הקלף לא משוח, זה עליו. אז זה בעיה. ואז, זה היה קורה. אבל לעומת זאת, סיפר לי זה, שמעתי במור אבי. היה מעשה, רבי יוסף חיים שרן. היה תמיד חכם חשוב, גדול. הוא היה שדר. היו קוראים לו השדר של ירושלים, שדר שלוחה דרבנן, ראשי תיבות. היה איש מאוד פיקח. הוא היה נוסע לבגדד. הוא זכה להכיר את הבן איש חי בסוף ימיו. אחרי זה עוד הרבה שנים היה שם. הוא הביא אחר כך את הרב מימון פעם, הרב בן ציון נהל חי עוזל, ביקר שם בקהילה. קהילה העיראקית היו מאוד מאוד קשורים לארץ ישראל. שם כולם קנו אדמות פה, זקנים צחקו עליהם. חלק הגדול זה נמצא בשטחים והלך עליהם הכל. יש כאלה קנו בחולון, יש כאלה בזה. שילמו, קנו כולם אדמות. סתם, לא בשביל שהתעשרו, בשביל לגאול את האדמות של ארץ ישראל. באו שליחים של קרן קיימת לשם. אז קיצורו של דבר, הוא רבי יוסף חיים שרם, כל שנתיים היה מבקר בבגדד. והיו נותנים לו לדרוש, היו אוהבים אותו, נותנים לו למול. נותנים לו לעשות כל מיני דברים, היה מספיד שם, היה זה, והוא היה איש נמרץ מאוד. ומסכן, היה לו חיים קשים פה בארץ, מאוד קשים, גם מבחינת המשפחה, הבריאות. אז הוא מצא מרגוע, וסיפוק גדול שהיה ככה, אוהבים אותו שם, אוהב אותו. קיצור, יום אחד נתנו לו מתנה, ספר תורה והבבלים, היו ספרי תורה מיוחדים במינם. ספר תורה שלהם זה פי פעם וחצי משלנו, ארוך. והקלף שלו, קלף גביל, כמו בד, אור שאתה מקפל אותו. אתה יכול לגמש אותו איך שאתה רוצה, לא יהיה כלום. והדיו, דיו, כתב שמה משהו אדיר. נתנו לו ספר תורה כזה, עתיק, הקלף נהיה כבר, הוא עיקרו צהוב כזה, נהיה כהה כהה, אז נהיה חום, והאם חום נוטה לשחור. כמעט אתה לא יכול להבחין בין האותיות, לא, זה גושמה, אבל... הרבה יש איזה, בלילה בחושך אתה לא תראה כלום שם. זה הביא אותו לבית שלו. שם אותו בחצר, על השולחן. הרב יעקב מונצה עליו השלום היה לומד איתו. הוא לימד את מור אבי סידור הרשש, מור אבי למד אצלו סידור הרשש. אז הוא הרב יעקב מונצה סיפר מור אבי, אומר, אני ראיתי את זה בעיניים. פתח את הספר תורה, שם אותו על השולחן. הלך הביא סבון, סבון כביסה של פעם, אתה זוכר את המרובעים האלה? כשר? כן. שעושים איזה כביסה וחותכים אותו לפעמים בפרוסות. הביא סבון כזה, ודלי מים, ופרש את הספר תורה, את הידיעות, בשמש, היה חיכה שיהיה יום שמש, והתחיל לשפשף, מנקה, ויוצא, נהיה לבן. היה כל מי שצועק, אמר לו, אתה תמחק לספר, אמר, מה אכפת לך אתה? לך נתנו את הספר הזה? לי. אני, זה העבודה שלי, אל תתערב לי בעבודה. והביא ליפה, של זה, ושתף, והיה יוצא לבן. ומנקה, שופך מים, מנבן, יאללה. משאיר את זה שמה, פורס שולחן, מייבש אותו, וממשיך הלאה. אומר, ויצא נקי, צח כשלג, והכתב לא נפגע. אומר, אני יודע זה איזה כתב ואיזה דיו, ואיזה... אלה הם, אז היו יודעים לעשות כמו שצריך. סיפרתי את זה פעם לסופר אחד, לא אמין לי, זה סופר אחד ותיק, אמר לי, תשמע, זה אמת ויציב. אומר, אנחנו יודעים, הספרי תורה העתיקים של פעם, שהיו עושים אותם אומנים, עשו אותם כמו שצריך.
הספר תורה כזה, או תפילין, שתובעים אותם, שאני יודע שזה לא נמחק. אנחנו לקחנו תפילין, לקחתי דוזה. יש לי תפילין, לקחתי דוזה כזה ממנו,
וטבלתי
אותה כל הלילה במים.
של מה?
בשביל לדעת אם זה נמחק, הוא אמר לי שזה לא נמחק.
אבל למה טבלת?
לא.
זה מצווה יש.
זה פסולה. לבדוק את ה...
ואם היה נמחק, מה היית עושה? כמה טעניות היית צריך כעת לצום? כמה טעניות? מה פסולה? מה אתה קופץ?
הוא
לא
פסולה.
מה פסולה? מה פסולה? כמה שמות הוויה, שם אלוקים, מוחק, כל המוחק, עוד אחת. הוא משוגע. הוא מטורף. עבריין. עבריין גמור. אסור לעשות את זה.
ולא זאת בשמועות.
עבריין גמור. כי הרמב״ם כותב, כל המוחק, אפילו אות אחת, או חלק מהאות, הרי זה לוקה ועובר משום לא תעשום, כן? השם אלוהיכם. זה שאתה רואה היום שם תולים אשר יצר, הלב שלי נקרע כל פעם שאני רואה. ולעילוי נשמעת ולהצלחת, מה אתם קשקשים? ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם. אתם שם, אלוהינו, אם נמחק אפילו פסיק של האלף, זה איסור תורה. הם נזהרים להגיד, כן הקדוש. אפילו ישיבת בית אל, בא אחד שלו, איפה בסקל? לא הבנתי מה הוא אומר, בסקל. מי זה בסקל? והעיר העתיקה זה הולך, אומר לי בסקל. עד שקלטתי, הוא מדבר בית אל, אמרתי לו, בוא אני אראה לך. וזה אין איסור להגיד, מה יש בזה? בית אל. אבל לכתוב שמות השם, היום האסור נהיה מותר, המוצאת נהיה אסור. לכתוב שבעה שמות שאינם נמחקים, אל, שדי, הוויה, צבאות, עדנות, אקיה, אלוקים. אלה שבעה שמות שאינם נמחקים. ואפילו האותיות שאחריהם, כמו אלוהינו, אלוהיכם, חם של אלוהיכם, מי שמוחק את זה, מוחק את השם. עמוק מאוד. היה פעם בלוח בבית ספר, כתבו, באו לשאול מה לעשות. אין מה לעשות, צריך להשאיר את זה, שזה ימחק לבד. השם יזכנו לעשות רצונו כרצונו, לעזור בלבב שלם, בחנניה, בן הרכסיה אומר, קצת, מדוש ברוך.